טוב, אז אני אחזור קצת מה דיברנו. אנחנו דיברנו על זה ש... כאשר האדם מרגיש חסר, שייך למידת הענווה, אז פתאום הוא מצליח יותר לראות את הטוב בחבר, בחברה, באלה שהם מחוץ לו. הסברנו את זה בעצם כי הוא מחפש את זה, כי הוא מחפש לגדול. כשהוא חסר הוא מחפש לגדול, ואז הוא מחפש דברים שיכולים להשלים אותו. מראות כאלה, מציאויות כאלה, אנשים כאלה, חברה כזאת שתעזור לו להשלים את החסרונות שנמצאים בו, כך הוא נמצא באיזה מהלך כזה. אז על זה דיברנו. לעומת הגאוותן, הוא בגלל אהבתו העצמית המופרזת, אז הוא מרגיש, הוא חי בתחושה של שלמות, לא פתוח לשינוי, לא מרגיש חסר, וכתוצאה מזה הוא לא רואה את ה... תודה רבה רבה, תודה. כתוצאה מזה הוא לא רואה את... הוא פחות רואה את הדברים הטובים אצל אנשים אחרים. א', זה מאיים עליו, ב', הוא לא פתוח לראות את זה. שמישהו יותר טוב ממנו, הרי הוא מאוד אוהב את עצמו, וכשהוא רואה מישהו שהוא יותר טוב ממנו, אז זה פתאום פוגע לו באהבה עצמית, בסדר? טוב, כאן הרב יותר אמר לא מהצד של פה מאיים עליו, אלא מהצד שבאמת הוא חסום כדי לראות את הדברים הטובים. אמרנו עוד שהענווה זה לא אדם שהוא בתודעה של חוסר ביטחון, או בתודעה שאני רק שלילי, אלא ענווה זה תודעה שכלית, אמיתית, עניינית, עניינית על מה שאני. אם הגאוותן הוא כתוצאה מהדמיון, כתוצאה מהרגש, הוא חייב תמיד להרגיש מאוד, לספק את האהבה העצמית שלו, ולכן הוא צריך תמיד להרגיש שלם, כי אם הוא מרגיש חסר זה מאוד מאוד כואב לו, זה מאוד מפיל אותו. אז הוא עושה את זה במודע, בתת מודע, הגאוותן, וככה כשהוא מרגיש שלם אז הוא חסום. הענב הוא מכיר את האמת לאמיתתה ביחס לעצמו, ולכן הוא מכיר את היתרונות שלו ושמח בהם, מודה לקדוש ברוך הוא עליהם, תורם איתם, יודע מאיפה הם באו, לאן הם צריכים ללכת, ומכיר גם את החסרונות שלו. והחסרונות שלו הם הפתח בעצם לשינוי, להתקדמות שאותה הוא חפץ. בסדר? אז הוא רואה את הדברים באמת בצורה האמיתית שלהם. והוא כל הזמן באיזה תנועה כעוד של השתלמות, דברים שנרחיב בהם קצת טיפה יותר בהמשך. הוא מבין שכל היתרונות שלו זה מתנת שמיים, בסדר? אבל באמת הענב שהוא רואה לעצמו את המגרעות שלו, זה לא מפיל לו את הביטחון לעצמי, הוא לא פתאום לא אוהב את עצמו, בסדר? זה לא נכון, זה שלילי. אלא... הוא רואה את החסרונות, נפקמינה למה אני צריך להתקדם, מה השלב הבא, איך אני משתלם. זה התנועה שלו ביחס לעצמו. טוב, ואז אמרנו, כשהתחלנו להגיד את המשפט, אני אקרא אותו שוב בפנים, תראו בעמודה השמאלית, כתוצאה מזה, איך נראים אנשים ענבים, איך נראים אנשים גאוותנים. זאת אדם גאוותן, הוא ייראה זקוף יותר. זה שפת הגוף שלו, לעומת הענב שהוא יראה טיפה כפוף. כי זה תמיד בא בהתאמה למה התחושה שלי, מה תודעת החיים שלי. אם תודעת החיים שלי שאני חסר, אז אני קצת כפוף. כי... אבל אם תודעת התודעה העצמית שלי בעצם כתוצאה מהאהבה המופרזת, אני שלם, אז הוא זקוף יותר על המידה, כי בעצם הוא שלם, בוא נקרא את זה רק בפנים. הידיעה, אני חושב שזה שורה עשירית, משהו כזה, הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגביעה, חלקים כאלה, שצמצומם הוא טוב וראוי, מנמיכה את הקומה מעט, עד שמונעת המזקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. לעומת מה יצאנו כתוב בפסקה? גאוו פנות ציון, מה אומרת? הלכו בקומה זקופה. זה התודעת חיים שלהם שהראתה את זה בגוף. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים לשלב הבא, והנה, אני ממשיך שם והנה, העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. את העולם החברתי, את העולם בכלל. למה? מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד, שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא על ידם חסר, וישתלם רק על ידי עזר חבריו. כאן הרב ככה מעמיק לנו במה זה חברה. למילה, ההשלכות של הגאוותן ביחס לחברה. כדי שבאמת החברה תהיה מאורגנת בצורה נכונה, היא צריכה שהאגד, החיבור, יהיה על איזה בסיס אידיאלי. שאני באמת צריך כל אחד שם, אבל לא רק טכנית, אלא אני צריך אותו באמת כי אני לומד ממנו, כי אני מבין שיש לו מעלות שאין לי, ולכן אמיתית אני באמת צריך אותו. וכשאני באמת צריך אותו, אז אני מעריך אותו, מכבד אותו, אז נוצרים קשרים איכותיים, אמיתיים, עמוקים, שבאמת מאגדים את החברה. אבל הגאוותן שמרגיש שלם עם עצמו, אז הוא לא צריך אף אחד אחר. אמרנו, אולי אפילו זה מזיק לו. אם הוא יהיה בחברה, אז יהיה לו כל הזמן איזה קנאה, שנאה ותחרות. אז למה הגאוותן הוא חברתי? כי זה משרת את האינטרסים שלו. איזה ניצול כזה. הוא יכול מאוד, אפשר להיות חברה כזאת של חוויות ביחד, לעשות הרבה דברים נחמדים ביחד. אבל בסוף, אם אני מרגיש באמת שלם, ובהבנה שלי אין לך מה להוסיף לי, אין לי מה ללמוד לך, אני לא מעריך אותך, כי אני השלם. אתה נמצא, אתה עוזר לי אולי. צריך אותך כדי שתערך לי חברה, תצחק ממני. אז האגד פה הוא אגד חיצוני, נכון? אין פה אגד אמיתי. אין באמת קישור אמיתי ביני לבין החבר, ביני לבין החברה. אין יסוד אידיאלי שמקשר בין הדברים. אין כאן הערכה לאנשים אחרים. אין כאן כבוד, באמת. יש כבוד לעצמי והערכה לעצמי. בסדר? זה גאוותן, באמת הוא חסום בתוך שלו. הוא לא יכול להיות באמת, לא יכול להתפתח חברות אמיתית, עמוקה, בינו לבין מישהו אחר. כי אין לי מה לקבל ממנו. אין לי באמת מה להתאגד איתו. אני אלך קצת למקום אחר, שיסביר את זה. הרב קוק כותב, ביחס לעם ישראל, בין אומות העולם, הוא כותב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שלא כל הכישרונות במקום אחד. אפילו לא בעם ישראל. עם ישראל זה עם הלב, הלב שבאיברים, המיוחד, השונה מכולם במהות, אבל לא ניתנו לו כל הכישרונות. יש עמים שיש להם כישרונות יותר גדולים. לא במהות, בסדר? במהות, זה ודאי שזה אנחנו, זה פשוט. אבל כל הכישרונות, הקדוש ברוך הוא חילק אותם. ולמה? אני אקרא רק משפט משם, בסדר? זה לא לפניכם. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, כי מפוזרים הכישרונות. למה? והכרח השלמות שהוא הכוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. אם כל הכישרונות היו בעם ישראל, אז לא היה שום אפשרות של ליצור איזו אחדות עם העולם, עם אף אומה. לא יכול להתבצע תיקון עולם. וכן, אם הקדוש ברוך הוא היה שם את כל הכישרונות בי, לא הייתי יכול להתאחד עם אף אחד אחר. כי באמת, באמת, אין לי מה לקבל מישהו אחר. ואז הקשרים היו לא אידיאליים, לא אמיתיים, פנימיים, אלא הקשרים חיצוניים. זה לא יוצר חברות, זה לא יוצר עומק של קשר. לכן בכוונה, הכישרונות מפוזרים כדי להצליח לייצר קשר אמיתי. תצא פה חברה באמת מאוגדת. במקרה שלנו פה, למה זה מאוד חשוב כאן? כי אנחנו נמצאים, אנחנו מנסים לברר את הסיבות ערב החורבן. לא ערב החורבן, יותר נכון, השורשים שגרמו בסוף לחורבן. נכון? ככה אמרנו בסוף. שלושת העבירות, אז מה הרב קוק עכשיו מסביר לנו? מה הגמרא מסביר לנו? מה הגמרא מסביר לנו? מה הרב קוק מסביר לנו? גאווה. למה גאווה? זה לא קשור לגאווה, שלושת העבירות. לא. מאיפה זה הכל התחיל? איך בסוף זה הגיע למצב כזה של חברה כל כך מרושעת, משפיכות דמים, עם עבודה זרה, עם גילויות, איך זה הגיע? מזה זה התחיל. וכאן זה השלכה בעצם החברתית של מידת הגאווה, נכון? שבאמת זה לפרק את כל החברה, לפרק את כל האגד הזה. לפרק את החברות. כתוב באבות ככה שאיזו דרך ישרה שידבק באדם. אז רבי יהושע אומר חבר טוב. חבר טוב זה דבר נפלא, נכון? אבל פה המסכת אבות לוקח את זה למקום של באיזה דרך אני צריך לדבוק, דרך ישרה, חבר טוב. בסדר? חבר טוב זה טוב גם בלי הדבר הזה, נכון? אז מה הכוונה חבר טוב? פשט פשוט, מה זה חבר טוב? יש לך חברים טובים, אדם הוא חברתי. יש לך נעים איתו, שדומים קצת, הוא יהיה נעים איתך, לך יהיה נעים איתו, נכון? הרגשה, נותן הרגשה מאוד טובה. מי שבא פה תחילת שנה פה שלא הכיר אף אחד, היה לו יותר קשה. עכשיו בטח מצוין, בסדר? אבל מי שבא עם עוד אחת, אז יותר קל, נכון? חבר טוב זה תמיד... אבל תנורה אומר ככה, מה זה חבר טוב? שמוכיחו כשרואה אותו עושה דבר שאינו הגון. מה אתם אומרות? זה הגדרה שמעמדים לחבר טוב? להוכיח אותו. למה להוכיח אותו? אני אוהב אותו. למה, שנייה, דקה, למה עכשיו אני אתחיל להסתבך איתו, אולי פגע, מה עכשיו? עזוב. הרבה פעמים חברים טובים לא רוצים להוכיח. בסדר, שהרב שלו יוכיח אותו, שמישהו אחר יוכיח אותו, מה? אני רואה את הדברים, רואה בו זה חיסרון, אבל בסדר, אני אוהב אותו, אני חבר טוב שלו, למה שאני אגיד לו, מה? אולי ייפגע, אולי בסוף ירוס את הקשר, נכון? מה, מה? שהרב שלו יאמר לו, מה, למה אני צריך? אני חבר טוב שלו, אני... אם הוא יכעס עליי, אם זה... חבר טוב זה לא דווקא אחד שרק נעים לי איתו. חבר טוב, אם אני באמת חבר טוב שלו, אז אני רוצה טובתו באמת. כשאני רוצה טובתו באמת, אז אני גם יוכיח אותו, כי יש לו איזה חיסרון. יוכיח זה לא, אתה יודע, אתם יודעים, להתחיל לבקר אותו על כל דבר, נודניק ו... לא, זה לא כל. קצת הוכחה. יוכיח אותו זה... יש... אופן מצוות הוכחה זה משהו מאוד מורכב. אני לא מדבר עכשיו על הפרקטיקה של זה. אבל אכפת לי ממך, אני אוהב אותך, ולכן אני מדבר איתך על החיסרון הזה. ואני אנסה לעזור לך. זה אחד המבחנים באמת לחבר טוב, לא רק חוויות ביחד. אלא באמת אכפת לי, ולכן אני אגיד לך, אני אעיר לו את העיניים, הלוואי ואני אצליח. אנחנו אומרים את זה בישיבה, הרבה פעמים אני אומר לחבר'ה, היה פה איזה מקרה כזה של מישהו, לפני בין הזמנים, אז ככה היה, ראינו שהוא לא לגמרי בכיוון, ובקבוצת סיכון שבין הזמנים יגמור אותו. קראתי כמה חברים שלו, שני חברים. אתם חברים טובים? אתם שומרים על הבין הזמנים. חבר טוב זה לא רק, וואלה, בוא נלך לים ביחד, צחוקים וזה. זה חבר טוב, קח עליו אחריות. זה עדיין יותר קל. פה זה להוכיח אותו. הרבה פעמים חבר טוב יכול לעשות הרבה יותר מאשר אנשים אחרים. אבל אני לא לוקח זה למקום, אני אומר, זה חבר טוב. חברות טובה זה כזאת שאני יודע, אני רואה את החיסרון שלו, ואני רוצה באמת לעזור לו. ובוא תחשב שאני אצליח. זה לא מתחיל ממה מה, מה, מה יצא בסוף. כן. רגע, מכילה רק, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. שתי טענות שונות. לא תפקידי, מה זאת אומרת לא תפקידי? אף אחד, מה זה תפקיד? הוא המורה שלו, זה התפקיד שלו? אם אני באמת אוהב אותו, למה אני צריך לשאול אם תפקיד או לא תפקיד? מה זה קשור? אני רוצה לעזור לו. גם לעשות איתו חסד, אני שואל, לא התפקיד שלי? זה אחד. שתיים, לגבי, מה אמרת הדבר השני? אמרת משהו שמה? אולי אני לא רואה טוב? בסדר. אז צריך באמת לחדד, לחשוב על זה. לפעמים לא נתייעץ עם מישהו אחר, תגיד לי, מה אתה אומר, זה באמת ככה? אפשר גם להגיד את זה, לא חייבים להגיד, אפשר להגיד בצורה של שאלה, תשמע, נראה לי אחי, סתם חבל לך, אתה לא, כל יום קם כזה מאוחר, אתה מפספס, זה סתם חבל. לא חייב, תוכחה, זה לא חייב להיות, לתת לו איזה סתירה, בסדר? לפעמים גם יותר מזה, נעמיד אותו במקום. מאוד קל לנו לברוח למקום הנעים הזה. אף אחד לא רוצה להיות במקום המאיר, במקום המתקן. ואללה, מה תחיל להסתבך? אולי הוא יכול להיפגע ממני עכשיו וזה. אבל אם אתה באמת אוהב אותו, אז אתה יודע להתמודד עם השאלה הזאת. אני אגיד לך את הדבר שיותר אמיתי ויותר טוב לך. לא מה שעכשיו נחמד לי איתך. כי אני באמת, כי אתה חבר טוב. בסדר? כן. מה?
מה קורה?
קודם כל זה משנה מסכת אבות, בית, תת, בסדר? זה הברטנורה אומר שם, בסדר? שמוכיחו כשרואה אותו עושה דבר שאינו הגון. כן, מי שרצה להגיד משהו?
נערב,
נערב, נערב, נערב,
נערב, שגיעו
עצמם. עוד פעם, לא שמעתי.
גדר, משהו
שגיעו עצמם. גם את זה את המקור? אורות ישראל ה' בית. כן, כן. הייתה, נכון, השורשים, בסדר? קודם כל, לכן דברי תורה מתאימים לכל הדורות. יש נבואה שנצחה לדורות, יש דברי תורה שנתנו לדורות. אנחנו לומדים, לא רק ללמוד ארכיאולוגיה, אלא זה אותם נפשות ואותם מחלות נפשיות, אנושיות, משך כל הדורות, נכון? אלא מה? תגיד, אז מה השנייה? אז מה, אז גם פה זה לפני חורבן? טוב, אז זה צריך להוסיף עוד דברים, שניגע בזה קצת בסוף הסוגיה, בסדר? מחלות גם לפעמים שמירות מאוד מאוד זהות, יכול להיות שפה הם חלק משלבי גסיסה ושבירה, ואצלנו זה יהיה חלק משלבי התיקון. אבל זאת, את צודקת במחלה. עוד דבר על זה אני אגיד, שהרב כותב באיזה מקום, אני לא זוכר איפה עכשיו, שכשיוצאים לגלות וחוזרים הביתה, זה לא שעכשיו חוזרים, הכל כבר שלם לגמרי. הנשמה נתארה. אבל הרבה הרבה מחלות שהיו לנו הן חוזרות לאותו מקום, לאותו מקום. לכן לא נתפלא שבאיך יכול להיות אנחנו באותם בעיות. כי צריך לתקן אותם. נו, אז מה השתנה? לא. הנשמה, משהו פה התחדש בפנים, במהות, אבל זה עדיין את כל החולאים האחרים צריך לתקן. בסדר? המקור הוא שונה. בסדר? כן. התקדמות זה ירידה כאילו?
לא, עלייה, כאילו...
שהמחלות יותר קשות כאילו?
לא, להפך, זה מתקדמים. זה נגיד גאווה, זה יש פחות
גאווה. נגיד בגלות. בגלות הייתה ירידה.
נכון, אבל עדיין אנחנו בגאווה,
איפה התקדמים? בסדר, אז אמרתי שאת זה לא אמרתי כל כך. אני אומר, הנשמה נתארה. מבפנים. במהות, נולד כבר התינוק החדש. משהו התחדש מבפנים מבפנים. עכשיו, דרך ארוכה, שאת כל ה... כמו שנזרע איזה משהו, נזרע איזה זרע, אז יש, מה ההבדל בין אדמה בלי זרע לבין אדמה עם זרע? אני לא רואה שום דבר. בסדר, החקלאי אומר, לא, תשמע, כבר זרענו, עכשיו בסדר. אני לא רואה שום דבר, נכון? לא, הכל כבר תמון בפנים, חכה. נכון? אז הזרע, התינוק התחדש כבר, זהו. אם אנחנו כבר רואים לחזור לארץ ישראל, כבר הכל מבפנים כבר טהור. עכשיו, דרך ארוכה של תיקונים, של נפש ו...
אין, אבל לפני כן, כאילו, לא היה עכשיו, לפעמים
בזמן
שהיה
תיקון בלי? זמן שלמה המלך, זה היה תקופה עליונה שלנו.
ב...
ואחר כך בירורים, ואנחנו עכשיו בדרך להתקדמות המשמעותית. לכן צריך תמיד להחזיק ראש, מה קורה בפנים ומה מתוך זה, הרבה הרבה עבודה של לאור זה. בסדר? כן. מה, מה? כן. אני אגיד יותר בסוף, משהו נולד כבר, זה כמו שתילוק נולד. לא רואים עכשיו ישר את שיא הגודל שלו. גם תלוי וגם לא. גם לא תלוי. אחרי כל הגלות, הכל יזדקח, משהו... טוב, בסדר? אז אני חוזר פה למשפט הזה. העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. שאי אפשר עוד לחיים של חברה, אז למה הכל התפרק שם? אי אפשר לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים כל מה שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא על ידם חסר והשתלם רק דעה איזה חווה. בסדר? הנה זה יש פה הגדרה. מה זה חברה ואגד ציבורי? מתי יש חברה ואגד ציבורי? מתי הם יכולים להתפתח? רק שיש הכרה פנימית אצל כל אחד שהוא חסר והחבר והחברה יכולה להשלים אותי. זה חברה בריאה. זה חברה שיש לה המשך, שיש לה קיום. זה חברה של אנשים בעלי הענווה. אנחנו יכולים להתקדם בזה? לאט לאט? לא, לא הבנתי.
זה מוזר לתאר לאחרים, כאילו, כי גם אנחנו לא שמים בעצמנו.
אני מדבר על עצמנו, אנחנו יכולים לתקן את עצמנו במחלת הגאווה לאט לאט. זה מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על אנשים אחרים, מדברים עלינו. ומתוכנו לאט לאט.
אחרי שאנחנו נראים את זה, עד השעתי.
אחרי ומתוך. כל דבר טוב שאנחנו עושים, זה מקרין על הכל, משפיע על הכל. אנחנו עושים את כל העבודה בעזרת השם. אנחנו פותחים פתח והקדוש ברוך הוא ממשיך על סייעתא דשמיא. בהתחלה של מה השאלה? כאילו וואי, עוד דרך ארוכה בשבילנו, זה בעצם השאלה. אחלה, מה הבעיה? מה הלחץ? נעבוד קשה, נתקדם, בסדר. מתי זה... לא יודע, אנחנו נעבוד הכי קשה שאנחנו יכולים, בעזרת השם. בחדווה, באמונה, בעמל. מה? את רוצה איזה תאריך מסוים? כאילו מה?
לא, זה לא ש... אני אעמוד על מידה בזה לבד, זה רק יחיר החוצה. הכוונה פה נראה לי מה שמדברים, נכון?
זה
שאנחנו צריכים להוכיח את החברים שלנו
בין... לא, לא. הוכחה רק הבאתי את הנקודה כדי להעביר מה זה חבר טוב. לא, מה זה לא, לא. זה סוגיה אחרת, רגע שנייה, זה סוגיה אחרת. אז ביא את התוכחה שאמרת, הדוגמה הזאת, מעבר לזה, לפני זה. אנחנו מציגים כאן מה זה תופעת הגאווה. אמרנו שהיא השורש שהרסה את החורבן. מה היא פוגעת באדם הפרטי? מה היא פוגעת ביחס של החבר שלו? מה היא פוגעת בחברה? זה מה שדיברנו. מתוך לימדי התורה האלה, אמורים ככה לפתוח אותנו, לעזור לנו לאט לאט להתקדם במסלול הזה. זהו. אמרנו, חבר טוב זה אחד כזה שהוא לא רק מקדם את עצמו, אלא הוא גם עוזר לחבר שלו להתקדם. הוא רואה את החיסרון של עצמו, אז בהרבה מתוך אהבה, תוך הרבה סבלנות, מאור פנים, אז הוא גם יודע, לוקח אחריות גם על החיסרון של חבר שלו ועוזר לו. בסדר? זה הגדרת חבר טוב. האם עכשיו, מה האחריות שיש לנו? אז כן, זה טוב שאדם יגדל ויקבל כמה שיותר אחריות לפי העניין שלו. על עצמו, מתוך כך משפחתו, ומתוך כך גם בציבור ששייך אליו, כן? כל אחד, איך הוא מוסיף טוב בכל דבר. בעיקר בתיקון שלי, בעיקר בלהוסיף טוב לאנשים אחרים, עזרת השם. תוכחה זה מצווה חשובה, נקודתית, לא... אני אפוך להיות רק מוכיחים בשער. אנחנו רואים שזה לא, גם לא כזה עובד, צריך גם מדרגה כזאת. מצד תוכחה היא מצווה מורכבת מאוד ליישום. בגדול היא לא פשוטה, אבל כן, אם אדם באמת עומד בכל התנאים שלה, בטח אם זה חבר טוב, שיכול לשמוע אותי. גם עכשיו הוא יכעס עליי איזו תקופה קטנה. אבל אני באמת אומר את זה ממקום נקי, מקום של אכפתיות. אני אומר את זה, רואה שעם הרבה תנאים יש לזה, שבאמת עכשיו הוא מסוגל לשמוע את הדברים. אז כן, בטח. מי יעזור לו? רוצים לעזור לו, נכון? חבר טוב. צריך לעזור לו. טוב, הלאה. עכשיו, יש לנו פה שאלה שהרב מתעסק. נכון, כתוב בישעיה אומר, יען כי גבו בנות ציון. מה הוא רוצה מהבנות? אז ברור שאחר כך זה עבר לכל החברה, זה פשוט. אבל זה התחיל מהבנות. יש סיבה בעולם, למה זה התחיל דווקא מהבנות? נכון, היה חשוב לנביא להדגיש את זה. אז למה ומה זה מסביר לנו? בואו נראה את המערב הוא הזה, ואתם תסבירו לי את זה. אמנם, אם יזדמן מכאוב כזה, איזה מכאוב? של הגאווה, נכון? באנשים, אנשים, זה הגברים, שהם הכוח הפועל בעולם, עוד יש תרופה למכה זו. איך? כי על ידי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימן, יראה להם חסרונם וחולשתם. עד שתובד, תאבד, לא יודע. ההכרה הגאוותנית של הגברים. אבל הנשים שהם היסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, בפרט שכלית ומוסרית רחבה, לא עליהם תחול בתור עיקר. וכל כבודה בת מלך פנימה. לה אין מקום חיצוני שיגלה לפני העיוורון הגאווה כשהוא משתרש. וואי. ואז ישאלו פה, זה רלוונטי עדיין לימינו? מה אתם אומרות? דברי הנביא הם עתיקים ו... מה אתם אומרות? מה הרב מסביר? מה הרב מסביר פה? מה הסיבה? למה זה מתחיל קודם כל ביותר בנשים? למה זה תופס את הנשים יותר מאשר את הגברים? כן?
נשים בכללי הן פחות צריכות להספיק וכאילו
עוד מישהו רוצה להגיד? אולי אפשר גם לשאול על זה, מה? הכל יותר מעשי, ולכן מה?
כאילו ברגע שהעבודה של האבנים היא יותר פיזית ומעשי, הם יותר יכולים לראות את החסרונות שלהם אצל החברים שלהם. הכל כי יותר חיצוני. ואצל הבנות, העבודה שלנו אולי יותר פנימית. אז מראש אני פחות יכולה לשבות את עצמי לחברה שלי. כי אני לא יודעת מה קורה אצלה.
ולכן מה?
ולכן, אני אהבה כאילו יותר תופיע אצלי, כי אני לא רואה את החסרונות שלי כאילו. כי מה שאמרת שאנחנו לא רואות את השלמות אצל החברה.
אוקיי. טוב, תראו, יש דבר כזה ש... הרי הגאוותן, באמת הוא מרגיש שלם, נכון? והאידיאל שבעצם, שהוא יסתכל על עצמו באמת בצורה, קודם כל, ייגמל קצת מהאהבה עצמית, ויצליח לראות באמת את מי שהוא באמת, שיש לו גם יתרונות, יש לו גם חסרונות, נכון? איך הוא יגיע לזה? ילמד מוסר, ינסה להיות מאוד כנה, בסדר? אבל יש עוד צד כזה, שלפעמים המציאות יכולה ליישר אותך. אני אתן דוגמה, בסדר? זה לכל שנה אני אתן את הדוגמה הזאת, כי אני חושב שהיא בעת... יש חצי שנייה, רגע, סליחה. טוב, היה לנו פעם ביישוב, זה תקופה קצרה, זה מישהו כזה שהוא בעל תשובה, משפחה, שני בעלי תשובה, צדיקים כאלה, ו... הוא למד בכולל, מבחינה כלכלית היה להם קשה, וככה ביישוב עזר להם וזה. ואחרי זה נולד להם בן, אז ככה גם כן, לא היה להם מאיפה, היישוב עזר להם, והוא נתן ככה איזה דבר תורה בברית, כמה, איך צריך לסמוך על אמונה, ואיך הקדוש ברוך הוא מסדר. אז היישוב עזר לו, כן, אבל הוא, ככה הוא הסתכל. איך הקדוש ברוך הוא שולח דברים וכו' וכל זה וכל זה. ואנחנו, אני סתכלך דיברתי עם איזה חבר שהוא תלמיד חכם. אמרתי, תשמע, מה יהיה איתו? הוא חי באיזה סרט. אמונה זה נפלא, אבל כל אחד שמתחתן לוקח אחריות. הוא עוזר לכולם לעשות פה מצוות צדקה, וזה מצוין. אני בסוף מדבר עליו. צריך פה... כתב את הכתובה, צריך לקחת אחריות על הפרנסה, צריך ללמוד בכל אלה מצוין, כאילו מה נסגר? מה עושים? וזה בלבולים כאלה של אמונה, שאני אלמד ויהיה בסדר ו... אז הוא אמר לי משהו ככה, הוא אמר לי, תשמע, אל תדאג, שהוא יעזוב את הכל אלה, לך לשוק העבודה, הכל יסתדר לו. חשבתי על מה שאומר, זה היה מאוד מעניין, באמת הוא צדק. איזו תקופה מסכי שנה הוא עזב את הכולל, התחיל לעבוד, פתאום הבן אדם נהיה הרבה יותר שפוי. מוזר, לפני כן הוא למד תורה, נכון? למד תורה הכי מגדל אותך. אבל בטח שלימוד תורה זה מגדל, אבל לפעמים התפיסות יכולות להיות מאוד מרחפות. אין מה שיבדוק אותם. אין איזה משהו שיקרקע. וכשהוא יצא אחרי זה, והוא יצא אחרי זה לחיים, פתאום הוא מתחיל איזה עסק. אז הוא רואה בסוף החודש, זה הולך או לא הולך? לא הולך, אני צריך לעזוב במקום אחר. אז אולי לא אקים עסק, אני אהיה שכיר. ככה הוא התגלגל בהרבה הרבה דברים ככה, אבל פתאום המציאות מיישרת אותך. אז זה לא רק להתפרנס בסוף בצורה סבירה, אלא באמת פתאום אתה מדבר דברים שפויים. הדברי תורה שלך גם נהיים דברים שפויים, נורמליים, נכון? יש משהו לפעמים במציאות שמחייב אותך, שמקרקע אותך. מה זאת אומרת? תעבוד, תהיה לך פרנסה, לא תעבוד, לא תהיה לך פרנסה. גם תתפלל מצוין, אבל אל תעשה רק תתפלל ותחשוב שמאיפה זה יבוא. טוב, בכוונה דוגמה לא מנשים, אבל זה דוגמה לזה שלפעמים יש משהו פשוט במציאות שמיישר אותך. אני אתן איזה עוד דוגמה. הרבה פעמים בני נוער, שעוד לא חיים ככה את מערי החיים, יש להם חלומות. קורא איזה כתבה על עשיר, אחד שהתעשר, אתם יודעים, העסקים, כנראה רוב האנשים כאלה לא מתעשרים, ויש ככה בודדים שמתעשרים, ועליהם יש את הכתבות, והוא בטוח שהוא יהיה זה ש... נתמלא כל מיני חלומות, הוא יהיה ככה, חלומות זה לא מצוין, בסדר? אבל גם מתלבים מזה הרבה פנטזיות כאלה, והוא בטוח ש... אוקיי. ברור לו ככה, זה היה נשען. פתאום שהוא מתחיל להיכנס פתאום לחיים, יש הדברים טיפה יותר מורכבים, ויש מכן, פתאום שמים לי במראת החסרונות, מראים לי חולשות, לפני כן לא ראיתי אותם. אני הייתי רק בדמיון שהכל יצליח, ואני יותר מכולם, פתאום, נכון? יש משהו במציאות שפתאום אומר לך, אופ, זה אתה. אין מטרה שהבן אדם ייפול מזה. זאת אומרת שהבן אדם יתפקח ויראה, יכיר את עצמו בצורה נכונה, בצורה אמיתית, כנה. נכון? יש משהו כזה. אני חוזר לדוגמה שלנו. הגברים, הם נכנסים עוד יותר לצדדים המציאותיים, גם הלא נעימים. בסדר? ולכן יש צד כזה שהמציאות תחייב אותם לראות את החסרון שלהם. צא מהסרט שלך שאתה כזה שלם, אהבה עצמית ככה, אתה יוצר עם איזה דמיון כזה של מי אתה. פתאום אתה נכנס, פתח את העסק, בום, אתה רואה אתה נכשל. עשית איזה משהו, אתה פתאום צובר כישלונות כאלה, ופתאום זה מחייב אותך לראות מי אתה באמת, להכיר את החסרונות שלך. אז יש משהו במציאות, עוד פעם, זה בחירה חופשית. אם אדם כל כך יתעקש, אז הוא גם אז לא יראה את זה, זה לא מחויב שזה יהיה. אבל יש משהו בהקשבה פשוטה למציאות שמיישר אותך, שמחזיר אותך לאיזה נורמליות. אבל אנשים שהן פחות נכנסות למעוויה, לעובי החיים, לצדדים הפחות נעימים של החיים, הן חיות יותר את העולם הפנימי, עושות גם במקצועות רואים שזה שונה, אפילו היום. יהיו טיפה הבדלים. ממילא, יש להם פחות את אפשרות התיקון הזאת של המציאות, נכון? ולכן, אם יש נגע כזה, הן עלולות יותר לסבול ממנו, להיות חולות בו. בואו נראה את זה בפנים, ואם מישהו רוצה להגיד את זה משהו, נשמח. אמנם, אם יזדמן מכרוב כזה, באנשים שהם הכוח הפועל בעולם, עוד יש תרופה למכה זו. כי על ידי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימן, יראה להם חסרונם וחולשתם, עד שתובד ההכרה הגאוותנית. אבל אנשים שהם היסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, בפרט שכלית ומוסרית רחבה, לא עליהם תחול בתור עיקר. הם עושות הרבה דברים, אבל זה לא העיקר. כל כבודה בת מלך בנימה, לא, אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עיוורון הגאווה, כשהוא משתרש, בסדר? אז כדי לצאת מהעיוורון הזה של הגאווה, מהסרט הזה של האדם נמצא, ככל שהאדם יותר פוגש את החיים, זה גברים, או הדוגמה שאני נתתי, הייתה דוגמה דווקא מגבר, ממצב כזה שהוא לא חי את החיים, ומצב שהוא יותר פגש את הצדדים הפשוטים של החיים, אז ככל שיותר פוגשים את החיים, יש עוד אפשרות בעצם להתפקח מהעיוורון הזה. בסדר? שרוצה להוסיף על זה משהו, לשאול? יאללה. כן. לא, זה רק תוספת. איך בן אדם יודע חסרון שלו? הוא לומד. הוא לומד, הוא כנה, הוא מנסה באמת להסתכל על עצמו באמת בצורה אמיתית. הוא לוקח חבר שיגיד לו באמת. בסדר? יש הרבה דרכים. הדרכים, זה לא חייב להגיע לדרך הזאת. זה דרך שהוא, דרך כאילו מעשית. לא יכולים לדרך הרגליים. דרך הפשוטה זה לנסות באמת להתבונן. מי אני באמת? בסדר? לא להיבהל מהחסרונות, לנסות להתקדם דרכם. בסדר? טוב. והשרשה זה מה קורה בדור הנשים והגברים כשמתפשט הנגע הזה. מה קורה עכשיו לילדים של הנשים האלה? כל עוד אדם גדל בבית טוב, ועכשיו מתפשטת מחלה כזאת של גאווה, אז יש פה איזה משהו מסובך. אבל בסוף הוא גדל על איזה בריאות מסוימת, יש לו איזה כוח מנגד. אבל אם מה קורה, אם כבר חלינו, החברה חלתה בזה, ועכשיו מה קורה בדור השני? הילדים של הדור הזה, של אמא כזאת ושל אבא כזה, מה איתם? אז תראו ככה הוא אומר, והשרשה הטבעית הזאת, היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, עד שעל ידי ההשפעה שלהם יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. יש כבר בדור הבא, יש כבר שתי בעיות נוספות שהן מאוד מאוד מסבכות את העסק. מה אדם קיבל מהאימא מגיל קטן? זה משהו שנכנס לו מאוד 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 בפנים. כן? האהבה שאדם קיבל בגיל מאוד מאוד קטן, אהבה פשוטה של האמא, לא פשוטה ויקרה ונפלאה, איזה תמורות יש לה, איזה חשיבות יש לה בבנייה של הנפש, של הזה. וכמו שהדברים הטובים שנכנסים שם, אם אנחנו מדברים על הורים כאלה, שהמרכז שלהם היה לא איך נסות להיות טובים, איך נסות לראות שמיים, איך אנחנו עובדים על עצמנו כל הזמן בהתקדמות, אלא הנושא היה קריירה, ואיך מסתכלים עליי, וכל הזמן בזה אני מרוכז. אז ככה, כשזה עובר לדור של הבנים, זה כבר בעומק טבעי אחר. משתי סיבות. א', מה שהאימא מעבירה מגיל קטן, זה עברה, זה תקשורת רגשית, לא רק, זה לא ממש לימדו אותך. זה נכנס לך כאילו ישר בדם. ודבר שני, הילד. הילד הוא מאוד מאוד פתוח לעיצוב. מלכתחילה הילד נולד כזה, כדי שהוא ילמד, שהוא יגדל. אז אם את הפתיחות לעיצוב הזה, הוא ממש אפשר לעשות איתו מה שהוא רוצים, זה מה שהוא מקבל, אז זה כבר נכנס לו בצורה, בעומק טבעי, שרב אומר פה שגם כל ההכרות, כל הלימודים אחר כך בעולם, פחות יועילו. תמיד יש בחירה חופשית, בסדר? אין מצב שאין איזה. אבל זה כבר משהו הרבה יותר מסובך. בסדר? אז ההשלכה של המחלה הזאת בדור הבא היא כבר הרבה יותר קשה. כן. לא הבאתי, סליחה, עוד פעם.
גם אם היינו משלושה דברים אחרים, בסוף, הרמר שכאילו, הדברים מסתכלים בצורה שונה לנשים, אז הם ממילא מכירים את החסרונות שלהם. אז איך
עכשיו לא דיברתי על גברים, דיברתי כאילו על הדור הבא. עכשיו דיברנו, נכון? אמרנו בהתחלה דיברנו גברים ונשים, שגברים יש יתרון, שהמציאות, הם פתוחים יותר למציאות, המציאות תיישר אותם. הלאה. עכשיו דיברנו מה קורה בדור הבא. בסדר? בת שגדלה להורים שלא היו חולים בנגע הזה, לבין בת בן שגדלים להורים שהם כן חולים בזה. אז אצל הילדים זה כבר עוד יותר מסובך מאשר אצל ההורים. כי זה כבר התנחל כטבע. בסדר? זה כבר מי... עם החלב אם זה נכנס. זה נכנס ישר לטבע. איך מזהים את זה? קודם כל, לפני שמזהים, זה עובדה.
אם
שאלה, מה תמיד, מה ההורים, מה זה? אבל זה, תשמע, הנפקמין יותר של הלימוד הזה, זה להבין באיזה עומק זה נמצא, המחלה. בסדר? עד כמה היא חיצונית לי ועד כמה היא טבעית לי. נפקמין עד כמה, נפקמין לעבודה, בכל מקרה אני עובד. אבל להראות באיזה... כשהדברים הם מתנחלים בטבע יותר עמוק, אז זה כבר עסק יותר מורכב. בטח, ברור. זה ברור מה זה. יש תמיד בחירה חופשית ויותר מזה אני אגיד. אם אדם גדל בבית כזה שההורים, לא יודע, לא למדו, היה להם כל מיני דברים מזה. זה לא שנגזר עליו להיות, נכון? כל אחד יש לו את הסייעתא דשמיא, וכולם יש בחירה חופשית. בסדר, סייעתא דשמיא, מי שגדל בית כזה, אז יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. בטח, תמיד יש לנו אפשרויות פתוחות לזוז קדימה, בואו, בטח. טוב שחידדת את זה, כאילו שלא נשאר פה, לא באנו רק לסגור את האופציות ולקבור את עצמנו, רק להתייאש. ברור שלא, ברור. רק צריכים, אנחנו פה עכשיו דנים בעומק המחלה. בסדר? טוב, כן.
זה אומר שלפני, כאילו, האורבן, זה כאילו,
בדיוק, נכון.
המחלה הזאת, בחברה.
נכון. דור ככה, אחרי זה הדורות שכבר נולדו, זה כבר עוד יותר, כן, בדיוק. נכון, זה המשך התהליך. והרב,
היום באנו, אין חלק מזה, נגיד, נגעים
כאלה
שנבדקו גם באנו,
ויש את השבילות. יש, ובזה אנחנו לומדים, בעזרת השם, כדי להיות מודעים, כדי להתקדם. זה עבודת חיים, זה גם לא, אפילו לא שנת מדרשה שגלות יקרה, זה לא תמיד מספיק. זה... לומדים, מתוך כך, בעזרת השם, צועדים. בדרך ככה, בחיים, כל הזמן. גדלים עם זה. בסדר? ואז, יסתם אותו החלון של האורה. שעל ידו, יש לכם את זה? שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. פה, עוד השלכה. אני אקרא עד סוף הפסקה, בסדר? דיברנו על דור ההורים, דור הבנים. ואז יסתם אותו החלון של האורה שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. כי רק מפני שהוא מכיר את חיסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים מתוקנים. מתחזקת הירידה האיומה. יש לכם גם את העמוד הבא, נכון? עמוד 90 יש לכם, נכון? טוב, אני רוצה להגיד את זה, ולא, נגיד את זה עכשיו, ופעם הבאה נמשיך את זה. מה הוא מתכוון פה עכשיו? זה דבר נוסף, נכון? נסתם איזה חלון של אור, פה זה השלכה נוספת של הגאווה, לא רק ביחס אליי, לא רק ביחס לחבר, לא רק ביחס לחברה, אלא גם ביחס לקדוש ברוך הוא, נכון? זה מה שהוא אומר פה, נכון? יסתם החלון של אורה של ידו, האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית. כי רק אם אדם מכיר את חסרון השלמתו, תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור העליון. שמזה נובעים כל סדרי החיים המתוקנים. כשאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא בתפילה ובכלל בחיים, אם הוא מרגיש מלא, אם הוא מרגיש שלם, הוא לא פותח שום דבר, אז איזה תקשורת הוא יכול לייצר? הוא מלא. אני לא צריך שום דבר. אם אני מרגיש חסר, כמו שאני באמת, אז אני כל הזמן, אז הערוץ נפתח. כשאני עומד מול אלוקים, אז אני רוצה להתמלא, רוצה לגדול, רוצה ליצור קשר שמגדל אותי, קשר של הענקה. אבל אם אני מרגיש שלם, אז אני חוסם. בוא ניקח דוגמה תפילה. אם אדם ניגש לתפילה מרגיש מאוד מאוד שלם, אז שאני אתפלל, בקשות, איפה הם נעמדות הבקשות האלה? כי צריך לבקש. הוא נגיד, בא להתפעל רפאנו, כל המשפחה שלו בריאה, הוא מרגיש עכשיו באמת, תודה לאל, הכל בסדר, הכל מצוין. כשמתפעל רפאנו, אז מה, אבל צריך להתפעל, אז כי צריך להתפעל. אבל אם הוא מרגיש חסר, אם חס ושלום מישהו במשפחה שלו באמת לא בריא, אז הוא פותח, נכון? אז הרפאנו נראה אחר, נכון? או שהוא מרגיש אצלם, כולם בריאים ברוך השם, אבל הוא מרגיש שיש אנשים בעם ישראל שלא מרגישים טוב. אז זה פתוח. אם זה פתוח, אז יש קשר. יש... אם זה לא פתוח, אין קשר. זה חיצוני. לכן, אומר, צריך, נגיד את פעם, פעם, אני רוצה את זה. ולכן, באמת, זה ההשלכה עכשיו של הגאווה, גם על היחס לאלוקים. לא רק היחס. שמה? אפילו בלי עבודה זרה. סתם נגיד, אפילו לדבר עלינו, בסדר? אם אני מרגיש שלם... מה? בסדר, אני אראה... לא כל גאווה בסוף מביאה שלושת העבירות. במקרה של חורבן הבית, זה שם היה ככה. זה מקרה מאוד... נכון? זה מקרה קיצוני. נכון? שם זה הגיע. פה אני מדבר לא על עבודה זר. קשר לאלוקים. כל שאדם יותר חסר, אז יש לו את האפשרות יותר לקשור את הקשר. יש לאיפה להיכנס, הצינור פתוח. אבל אם אני חסום, אז אני חוסם את הקשר. טוב, אנחנו נעצור בזה, בסדר? פעם באה... כן. אני אומר, דוגמה שתתתי עם רפאנו, נכון? אם אדם בא להתפלל רפאנו, הוא מרגיש הכל בסדר. אז הוא מתפלל כי צריך. לא כי באמת הוא רוצה את הקשר, לא באמת עכשיו הוא צריך את אלוקים. באמת, באמת. נכון? אז הוא חסום, אז מילא הקשר הוא אחר. בסדר? צריכים לבוא להרגיש חסרים. טוב, שלום לכולם.